שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. בפרק הזה היה לאברהם ולי הכבוד לשבת לשיחה עם אחד מענקי ההייטק הישראלי, גיל שווייד, אחד המייסדים והמנכ"ל המיתולוגי של חברת צ'קפוינט. חברת צ'קפוינט היא אחת מספינות הדגל של ההייטק הישראלי, מובילה עולמית בתחומה, בתחום הסייבר. זה בעצם אחד מחברות הסייבר הראשונות והמשמעותיות ביותר בעולם. גיל שווייד הוא ממש קנה לעצמו מעמד מיתולוגי בהייטק הישראלי, כיזם, כמנכ"ל, כמוביל, כאחד ממייסדי ההייטק הישראלי, כאחד ממייסדי עולם הסייבר בישראל ובעולם. וההזדמנות לשבת עם מישהו כמו גיל לשיחה, לשמוע הרבה מאוד סיפורים על תחילת הדרך, תובנות, מחשבות, עצות ליזמים בתחילת דרכם, ממש שווה זהב. אנחנו מאוד מאוד שמחנו על ההזדמנות הזאת. גיל הוא גם אדם שפחות מתראיין לפודקאסטים ודברים מהסוג הזה, ובמקרה שלנו הוא עשה לנו ג'סטה מיוחדת, גם בגלל הקשר שיש לנו, בגלל הערכה שיש לו לפעילות של קמאטק. יש לנו כבר הרבה שיתופי פעולה עם צ'קפוינט לאורך השנים, גם בהכשרות של סייבר, גם בקליטה של נשים חרדיות וגם של גברים חרדים. אני בטוח שכל מי שישמע את זה יפיק מזה הרבה מאוד תועלת. אז אני גם כן מודה לגיל על ההזדמנות, וגם מזמין את כולכם להצטרף לשיחה הזאת ולקבל שעה של השראה, של חוכמה, של תבונה, ולקבל מזה הרבה מאוד דרך. בהצלחה רבה.
פודקאסט חדי קרן. הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים. אנחנו, יש לנו היום את הכבוד ואת הזכות לשבת פה עם אחד מענקי ההייטק הישראלי, עם גיל שווייד, שהוא אחד המייסדים והמנכ"ל של צ'קפוינט. כבוד גדול בשבילנו, בוקר טוב גיל.
בוקר טוב לכם, כיף להיות כאן.
בוקר טוב גיל מורגן.
אנחנו ממש נרגשים על ההזדמנות הזאת, ואנחנו בטוחים שגם המאזינים שלנו נרגשים כמונו.
לא, רק דיוק, לא אחד המייסדים של צ'קפוינט, אחד מהמייסדים של ההייטק הישראלי ושל ענף הסייבר העולמי, נכון אולי?
תודה, כן, נכון.
אם אתה אומר אברמי, מי אנחנו שנתווכח איתך?
בוא נבדוק, בוא נשאל את ה... GPT או משהו, אולי מה הם יגידו.
בהחלט. אז זה שיעורי בית למאזינים. בכל אופן, אז בוקר טוב, ותודה על הזמן. נשמח לחזור קצת לתחילת הדרך. איפה התחלת? איך הגעת? איך נהפכת ליזם? מה גרם לך להיות יזם?
אז אני עוסק במחשבים בערך מגיל 10, כיתה ה', אני חושב, זה תמיד היה חלום שלי, וככל שהתבגרתי, תמיד פתאום... רציתי יותר ויותר לבנות את המשהו שלי, לאו דווקא באספקט הכלכלי, אבל את המוצר שלי, את החברה שלי. התחלתי דרך אגב ללמוד מחשבים, אומרים ששלחו אותי להמון המון חוגים בירושלים, וזה החוג שאני נרשמתי לה ואני רציתי ובאמת עניין אותי. למדתי דרך אגב דווקא במקום חרדי, במתנס חרדי בירושלים.
מה אתה אומר? החוג מחשבים הראשון של... למדת היה במתנס חרדי
מרכז
בירושלים.
זה נקרא מרכז תקוותנו בירושלים, אני לא יודע אם זה קיים או לא
שכונה.
קיים, ברוממה בירושלים, בכניסה לעיר, ממש ליד מגן דוד בכניסה לירושלים.
כן, הממגימל שם.
כן, וזה מרכז כאילו מתנס חרדי כזה.
ממש לחרדים לימדו אותך מחשבים?
כן, בגלל. כן, המורה הראשי היה שם, ראש החוג היה חרדי.
מה אתה אומר? זה חשיפה, זה תגלית.
כן, אז...
מה, זה מעוז חרדי שם? זה ממש כל השכונות החרדיות?
כן, וזה היה קבוצה, המרכז תקוותנו, אז אני לא יודע אם זה קיים, אבל אז היו להם כמה מתנסים בארץ, בירושלים, באשדוד, בכמה מקומות כאלה, שניסו להביא, נתנו חוגים בכל הסוגים. אחד מהם היה מחשבים, שזה היה מאוד מאוד ראשוני, בואו נדבר על זה, זה היה בשנת 1978, מחשבים אישיים.
זה השנה שאני נולדתי, כן.
זה מחשבים אישיים, זה לא היה דבר נפוץ, זה היה עוד ממש בתחילת, לפני שמחשבי אפל הגיעו, כאילו זה היה מחשבים מאוד מאוד בסיסיים, ולא אפילו לפני מחשב ה-IBM PC, נגדיר את זה ככה. זה המחשבים האלה היו... מעבדי אינטל מאוד מאוד, או אפילו לא, זה היה ארכיטקטורה גם אחרת, שהיא דומה, מאוד מאוד בסיסיים, ודורות מאוד ראשונים של מחשבים.
אז לקחת שם חוג, ובעצם כנער צעיר, כילד, כנער,
למדת חוגים ו...
כן, למדתי לחוג, כבר בקיץ אפילו הזמינו אותי לבוא להדריך בקייטנה שלהם, כאילו למדתי הרבה, באתי הרבה, באתי אחרי בית ספר, לקחתי אוטובוס, אכלתי פלאפל וקיוויתי שאני אגיע מספיק מוקדם, כדי שיתנו לי להישאר שם בזמן שהם סוגרים ואני אוכל לעבוד, ואם לא, אז הייתי מחכה על המדרגות 3 שעות עד שיפתחו. זה תמיד וואו, היה מרוץ וואו. להגיע, זה באמת תפס אותי.
ומגיל צעיר ממש כזאת תשוקה ו...
כן, אני מאוד, זה מאוד עניין אותי. אחרי זה המשכתי ללמוד בחוגים של נוער שוחר מדע באוניברסיטה בירושלים, ואז כשהגעתי לכיתה ט'-י' כזה, אמרתי, וואו, למדתי כבר כל מה שאני יכול, מה אני יכול הלאה. זאת אומרת, הבנתי מצד אחד שאני הרגשתי שאני יודע הרבה, ומצד שני הרגשתי שתמיד יש הרבה ללמוד, ואז החלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה ללמוד באוניברסיטה, וישבתי באוניברסיטה, אני מחפצל את זה כי זה דברים לפי דעתי שמאוד חשובים לכל יזם בסוף. פשוט הגעתי כל יום למשרד של מי שאחראי על נוער באוניברסיטה, ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. הוא לא הבין איך, מה לעשות עם זה, וככה די הרבה חודשים, עד שבסוף אישרו לי ללמוד קורסים באוניברסיטה כמו סטודנט,
זאת אומרת, לא היה שום מסלול רשמי שהיכלת לקרוא.
זה לא היה מסלול לגמרי רשמי, היו עוד 2-3 ילדים כאלה שלמדו באוניברסיטה, אז ידעתי שזה אפשרי. כולם יצאו באמת עילויים במחשבים, רובם יצאו פרופסורים ודוקטורים וגם בארצות הברית, זאת אומרת, הילדים שהיו שם, או הצעירים שהיו שם, הם באמת עילויים גדולים היו. ואותי זה נורא עניין, אז אני בשלב הזה, כשהייתי
בגיל... יש הרי סיפור להבדיל, כן, סיפור על... בגמרא, לילל הזקן, שהוא היה מאוד עני, והוא רצה ללכת ללמוד תורה, והוא לא יכול להיכנס לבית המדרש, כי כל אחד היה צריך לשלם איזה חצי פרוטה או משהו, והוא היה עולה על הגג, לשמוע מלמעלה, יש איזה סיפור, זאת אומרת, כשיש לבן אדם תשוקה אדירה לאיזשהו נושא, הוא מנסה כל דרך להיכנס.
אז זה סיפור דומה, באתי לאחראי, ופשוט כל יום אמרתי לו, מה אני צריך לעשות? הוא אמר לי, תביא אישורים כאלה, תביא טופס בקשה, ומה עוד? ופשוט באתי אליו כל יום, כל יום, ואז הוא אומר, אוקיי, צריך להגיש את זה לוועדת הוראה שישרו במיוחד, אבל הם עוד לא התכנסו, אז מה לעשות? וככה הגיע, עברנו מחודש אפריל או מאי, לחודש אוקטובר שהתחילה שנת הלימודים, ואז הוא אמר, תראה, עוד לא קיבלנו את האישור, פשוט תגיע לכיתה ותשב שם ותקשיב. ואז, וכעבור כמה שבועות קיבלתי את האישור, וככה התחלתי ללמוד באוניברסיטה, במקביל גם עבדתי באוניברסיטה, זאת אומרת, עבדתי גם במחשבים באוניברסיטה, כך שבעצם היום שלי הייתי יוצא ב-6 בבוקר מהבית, הולך לאוניברסיטה, עובד, לומד.
רק תזכור, באיזה גיל זה?
גיל 14.
מה?
מדהים. הייתי מגיע מדי פעם לבית ספר, לא אהבתי ללכת לבית ספר, אז בגדול כל המורים חשבו שיש לי אישור להיעדר מבית ספר כמה שעות שבוע ללמוד באוניברסיטה, כל המורים חשבו שזה על השעות שלהם, נגדיר את זה ככה. והייתי חוזר הביתה כל יום, ב-8-9 בערב, 10 בערב, לא יודע, כאילו אז כשהייתי מסיימת, גם את העבודה וגם את הלימודים.
זה גם משהו על מערכת החינוך, זאת אומרת, לפעמים יש ילד שמאוד מאוד רוצה לעשות משהו, הוא לא אולי, הוא לא מתאים לתבנית של מערכת החינוך, אבל כן רוצה לעשות דברים אחרים, ושם יש לו כישרון ויכולת.
אני חושב שכל אחד שרוצה ומתאמץ יכול, זאת אומרת, זה, אני חושב שאנחנו כולנו בתור בני אדם ממצים אחוז מאוד קטן מהיכולות שלנו. עכשיו, בשביל זה צריך להתאמץ, זה לא קל.
כן. אז זה כשאתה בן 14 ועל השנות התיכון בעצם?
כן. ואז שרתתי בצבא, גם בצבא, שרתתי במודיעין, הגעתי גם עם כישורים של, דווקא אני הייתי מומחה כבר במערכות פתוחות, יוניקס, לינוקס מה שהיום, והם הביאו אותי כי זה היה הזמן שהתחילו להטמיע את המערכות האלה בצבא, אז אני כבר הגעתי לצבא בתור המומחה, זה שמביא את הידע ומטמיע את המערכות האלה.
מה שנקרא, יש כזה טענה שהיחידות הטכנולוגיות, הן נותנות הזדמנות לילדי שמנת, במקרה שלך אתה עזרת לצבא.
אני מקווה שכל הילדים עוזרים, אני חושב שבמקרה שלי, אני באתי כבר בתור, היו איתי ילדים אחרים שהיו סופר חכמים, ולמדו הכל בצבא, והיו, ספציפית דרך אגב, במדור שאני הייתי, היינו מדור מאוד, שמתחזקים את המערכות, לא המדור של הכי חכמים, לא היינו אקדמיים, לא היינו עתודאים, היינו כזה ילדי מחשבים.
הם אז עוד לא הבינו שזה העיקר.
לא, ויצא מהמדור הזה בערך, אני חושב, היינו במהלך השנים השתנה, אבל למדור מאוד מאוד קטן, חדר קטנטן, 6 אנשים, ויצאו ממנו 4, 5, 6 חברות ציבוריות כאן.
מי? בוא תן לנו.
דוגמה, וויקס, המייסד של וויקס היה איתי בחדר. לא וויקס, גיורא, שותף שלו.
גיורא, גיג.
כן, גיג. אז הוא היה איתי בחדר, לדוגמה. אבל עוד כמה, חלק גדולות, חלק קטנות, וכולנו היינו באותו... אז כאילו, כנראה שלנו היה...
שמו לכם שם משהו במים במדור הזה.
כן.
מעניין. אז היית שם, ושם אתה עובד על המערכות האלה, ו... משרת בצבא כמה שנים?
יוצא.
4 שנים, ואז השתחררתי. ידעתי שאני רוצה לבנות משהו משלי. אני, היה לי כבר את הרעיון בעצם של הטכנולוגיה שעומדת מאחורי הפיירול, טכנולוגיה של אבטחת רשתות, שזה רעיון שקיבלתי בצבא. וחשבתי שזה רעיון טוב, וזה היה שנת 91, בדיוק מלחמת המפרץ הראשונה למי שזוכר, השתחררתי באמצע המלחמה.
רגע, רק כדי להבין, אין סטארט-אפים במדינת ישראל, אין דברים כאלה.
היו קצת, זה לא, היה עולם טכנולוגי.
על מה אתה מסתכל ואומר, אני רוצה להיות כמו?
היו מחברות טכנולוגיות לא כמו היום, זה לא דומה בכלל. למשל, אני עבדתי אחד, עשיתי המון פרויקטים של ייעוץ, אני אף פעם לא עבדתי במקום אחד, אז...
עבדת כמה שנים קודם?
עבדתי גם,
כן. יצאת מהצבא, היית שכיר או היית...
לא שכיר, הייתי כזה יועץ להרבה חברות, בכל מיני תחומי של הטמעת מערכות, פיתוח מערכות אמבדד.
מה זה חברות, דוגמה?
דוגמה, נגיד, הפרויקט הכי גדול שעשיתי היה באופטרוטק. אז היה אופטרוטק, היום זה אורבוטק.
אורבוטק.
היום זה נקנה כבר על ידי KLA.
כן, נכון,
KLA. קשור לריכטרים, וכן.
כן, ריכטרים היו המתחרים, הם היו אורבוט. אז מאז אני מכיר את השם ואת הסיפור, כי הם היו המתחרים הגדולים.
גם אורבוטק היא חיבור של...
אורבוטק היא חיבור של אופטרוטק ואורבוט.
אוקיי.
ואני הייתי באופטרוטק, ואורבוט היו המתחרים.
זו חברה גדולה, והיא לוקחת לך בתור יועץ?
כן,
בתור... איך הגעת?
אני הייתי מאוד מאוד טוב בכל המערכות האלה של תחנות עבודה של יוניקס, שהיום זה בעצם המערכות קלאוד והמערכות סרבר, אז היו מערכות שהן תחנות עבודה, זה היה תחום יחסית חדש, ואני הייתי בין המומחים בתחום הזה. אז עבדתי בעוד הרבה מקומות, גם בסייטקס עשיתי פרויקטים, זאת אומרת, עבדתי באמת בהרבה מאוד, במקביל תמיד ב4-5 מקומות.
אבל המשמעות היא שאתה בעצם מכיר שיש דבר כזה להקים חברה גדולה, נכון,
כן, באופטרוטק, מה שהיה אופטרוטק, שאני היה אורבוטק, זה היה בית ספר מטורף, כי פתאום נכנסתי לחברה שאז היא נראתה גדולה, כמה מאות עובדים, ולמדתי איך ארגון עובד, איך מגיעים ללקוחות, זאת אומרת, פיתחנו מכונה חדשה, דווקא לא בתחום הראשי שלהם, שזה היה תחום המעגלים מודפסים, אני דווקא הייתי שם בתחום הדפוס, הם בנו טכנולוגיה דומה, הם בנו מערכות לתחום הדפוס, וזה היה מדהים לראות, כי זה היה כמו סטארט-אפ קטן בתור חברה גדולה, נסענו לתערוכות, היינו אצל לקוחות, התמנו את המוצרים אצל לקוחות ענקיים בארצות הברית, אז זה היה בית ספר מטורף לאיך לבנות מוצר, ואיך עובד ארגון. זאת אומרת, בכלל לא רק איך אני עובד באופן אישי, אלא איך עובד ארגון. וכל הזמן ידעתי שאני רוצה לבנות משהו שלי, ודרך אגב, גם הרעיון של צ'קפוינט של טכנולוגיית ההבטחה היה לי בראש, אבל תמיד חשבתי שהרעיון זה לא, הוא לא מספיק, לא שהרעיון לא טוב, אלא שעוד אין לו שוק. ללכת לארגונים כאלה כמו צבאות או בנקים, ולהגיד להם שיש להם רשת נורא גדולה, וצריך לשים בתוך הרשת שלהם הבטחה, ולמדר אותה, שחלק א' לא יכול לגשת לחלק ב', נראה לי לא מספיק, זה נראה לי אפשרי, אבל לא מספיק תחום מלהיב. ואז עברו שנתיים.
באותו זמן זה עדיין התחום הזה עוד לא התפוצץ, כאילו לא היה מספיק גדול.
רשתות זה הדבר שנכנס. תזכרו, היום אנחנו כולנו מקושרים כל הזמן, ורשת מחשב נראה לנו דבר טבעי, כל מחשב מקושר. שנים ההם היו מחשבים אישיים, אבל הם לא היו מקושרים. היית הולך עם דיסקט, היית מפיץ תוכנה באמצעות דיסקט. ישראל דרך אגב הייתה בתור ארץ הדיסקט האחד, שמישהו אחד קונה דיסקט ומשכפל ונותן לכולם, שאף אחד לא משלם על תוכנה. גם דרך אגב וירוסים של מחשבים היו קיימים, והם שוב פעם הופצו על ידי דיסקטים.
כן.
היית תוכנה נגועה על דיסקט אחד, וחבר היה נותן לחבר דיסקט, ואז זה עובר. אז הנושא הזה...
הווירוסים ואנטי וירוסים, כן, זה...
וכל הנושא הזה של חיבור בין מחשבים היה עוד בחיתוליו, ובוודאי האינטרנט. ואז...
זאת אומרת, ישב לך בראש, אבל עדיין השוק לא היה מספיק כאילו בשל לדבר הזה.
כן, השוק היה שוק של רשתות פנימיות של ארגונים. נגיד ככה, חברות ענק כמו סיסקו כבר היו קיימות, והן היו נחשבות הדבר הגדול הבא, או הדבר הגדול, אבל הם בעיקר חיברו ארגונים פנימה. מה שהיום נראה הוא נורא טבעי, שאתה יושב במחשב ומדפיס על המדפסת, כי הם מחוברים ברשת, זה לא היה קורה. אז המדפסת הייתה מחוברת למחשב אחד בארגון, ואם היית רוצה להדפיס, היית, שוב פעם, הולך עם הקובץ למחשב שמחובר למדפסת, עם דיסקט ומדפיס אותו. אז כל הדבר הזה של פייל שרינג, כל הדברים האלה היו, אלה הדברים שרצו, לא האינטרנט.
כן.
והאינטרנט היה רשת שהייתה קיימת בעצם באוניברסיטאות, אתה הכרתי עוד מהאוניברסיטה בירושלים, לפני הווב, אנחנו לא מדברים על לגלוש באינטרנט, זה היה מאפשר להעביר קובצי דואר אלקטרוני, ולהעביר קבצים, ולהתחבר מרחוק למערכות, ולי זה תמיד נראה מהפכה עצומה, כי בואו נדמיין את העולם, שנגיד באוניברסיטה, שהייתי, עובדים מדענים, מדענים עובדים המון ביחד, אז מדען כותב מאמר, הוא כותב טיוטה, הוא מדפיס אותה, מתכניס אותה למעטפה, שולח את זה לקולגה בארצות הברית. לוקח שבועיים שלושה למאמר הזה להגיע, הקולגה פותח את זה אחרי שבועיים שלושה, קורא את זה כמה ימים, כותב הערות, שולח לו בחזרה. זאת אומרת, זמן הסבב לקבל הערות על המאמר שלך, כמה חודשים, ואז אתה עושה עוד סבב ועוד סבב. ופתאום מגיע אימייל, ואתה לוקח את המאמר שכתבת, אתה עושה סנד, והוא מקבל את זה תוך דקה. אז הוא אומר, וואו, זה מהפכה שלא יכולתי לדמיין אותה. עכשיו, אותו דבר אני, בתור ילד שמתעניין במחשבים. יצא מחשב חדש, אתה לא יודע עליו, אתה בישראל, שוב פעם, קשה לדמיין היום עולם שבו אין לנו גישה להרבה מקורות מידע, שבאמת המקור מידע זה אחד, זה העיתון האחד והטלוויזיה
ערוץ אחד,
והערוץ אחד בטלוויזיה, ואתה לא יודע איזה שיצא מחשב חדש, אתה שומע מחברים, ואז מגיע כעבור חודשיים, מגיע, כעבור חודש מגיע איזה עיתון מחשבים, שגם העיתון, תחשבו, מעודכן על לפני כמה חודשים, אתה קורא בעיתון ואתה אומר, וואו, ואין עוד אינפורמציה שאתה יכול לדעת על זה. ופתאום אני מתחבר לכל מיני מיילינג ליסט כאלה, שנגיד שולחים כל יום את העדכונים.
רשימות תפוצה במייל.
כן, מיילינג ליסט, כן, זה רשימות תפוצה בדואר האלקטרוני, ואתרים שנותנים אינפורמציה, ופתאום אם אתה רוצה לדעת משהו, אתה יכול לשלוח למישהו הודעה, ותחשבו עלינו בישראל, שאנחנו היינו ונשארנו יחסית ארץ מרוחקת ומבודדת, פתאום אתה יכול להתחבר לכל הקהילה הזאת, בכל תחום שאתה מתעניין בו. וזה מבחינתי נראה מהפכה גדולה. עכשיו, זה היה נכון בקהילה האקדמית כבר 10 שנים קודם בערך, אבל מה שקרה בשנת 93, האוניברסיטאות בארצות הברית החליטו לפתוח את האינטרנט לציבור, ולהגיד בעצם כל בן אדם, כל חברה שרוצה להתחבר, יכולים. בארצות הברית הכל נורא מסודר, היה תהליך רגולטורי, כי זה היה רשת שארגונים לא למטרת רווח, איך הופכים אותם לארגונים מסחריים, אז נוצרו ארגונים כאלה שהם ספקי שירות אינטרנט, ונוצר האינטרנט המסחרי בעצם, שהוא אינטרנט פתוח וחופשי, ואני ראיתי את זה ואמרתי, וואו, זה המהפכה שקיווינו, אם אני היום עובד מול הכוח אמריקאי, אני עכשיו יכול לשלוח לו את התוכנה בדקה ולא בחודש, אם אני עכשיו רוצה להשיג אינפורמציה, האינפורמציה תהיה אצלי, זה דרך אגב שנה לפני המצאת הווב, היום אנחנו גולשים באינטרנט ומקבלים אתרי אינטרנט מאוד יפים וגרפיים, אני מדבר שנה לפני זה, זה שנת 93 ושנה אחרי זה 94.
עכשיו, ובמצאת הווב הרשמית זה 94.
94, כן. כן. הווב בראוזר בעצם, הטכנולוגיה כן, של הווב שמחבר את אתרים, כן. הומצאה כבר קודם בשוויץ, וב-94 היה בחור צעיר במיניסוטה, מרק אנדריסן, היום הוא ידוע דרך אגב
אנדריסן נורוויד.
כן, הוא ידוע בתור משקיע ההון כן, סיכון מפורסם. אחד הגדולים והידועים, אבל הוא היה בחור בן 20, שהוא כתב את הדפדפן אינטרנט הראשון. וזה היה המהפכה של האינטרנט, בחור צעיר לבד כתב את זה, ונתן את זה לציבור. ולי זה היה ברור בתור מישהו שחי את זה, שזה יכול להיות מהפכה גדולה, לחבר את העולם. שוב פעם, מהפכה גדולה, אנחנו היום 30 שנה אחרי.
וזה לא, אכן מהפכה.
זה אכן מהפכה גדולה, אבל לא דמיינת, כשאני אומר מהפכה גדולה, אז זה לא לדמיין כמה זה, כמה זה באמת שינה את העולם. זאת אומרת, זה בערך פי 100, אולי פי 1,000 יותר גדול ממה שדמיינתי, אבל המהפכה אכן קרתה.
כאילו, עצם זה שאפשר פשוט לשלוח אימייל, לקבל מידע, לקבל זה, ולקבל את הכל בזמן אמת, כבר אז ראית שיש פה מהפכה.
משהו שאמרתי, לי זה ישנה את החיים, ואולי לא עוד הרבה אנשים. ועכשיו, כל ארגון כזה שרצה להתחבר, בדרך כלל זה מעט אנשים בארגון הפיתוח של הארגון, אנשים שמאוד מחוברים לטכנולוגיה, רצו להתחבר. לא רואה איך אני מחבר, אבל דואג שאותם סטודנטים ב-15,000 אוניברסיטאות לא ייכנסו לי לארגון של הבנק או של החברת תרופות שלי.
וברגע שאני מתחבר, אני גם פרוץ
בעצם. אני גם פרוץ, וזה היה מאוד ברור שנורא קל להתחבר, כי האינטרנט היא אכן רשת פתוחה. ומספיק שאתה מתחבר למישהו למחשב מרחוק, נתקע לו המחשב. זאת אומרת, אפילו לא צריך איזה פריצה מתוחכמת. אני מתחבר אליך, נתקע לך המחשב. אז, ואז אמרתי, וואו, לי יש את הרעיון לטכנולוגיה, שבה כל אחד יכול להגדיר למה מותר לצאת מהארגון. נגיד, אני יכול לשלוח דואר, אני יכול לגלוש באינטרנט, או אני יכול לשלוח קובץ או לקבל קובץ. לעומת מה מותר שיגיע אליי, רק לשרת הדואר, אני מוכן לקבל דואר, וכל השאר אסור. ובעצם זה היה הרעיון שהיה לי בראש.
להגדיר כאילו הרשאות בעצם שונות. ו...
זה בעצם טכנולוגיה שמנתחת את התנועה ברשת, מבינה מה המשמעות שלה, ויודעת להגדיר מה מותר למי. ואז הרעיון הזה היה אצלי כבר בראש 3 שנים.
ובעצם הרעיון הזה ישב אצלך בראש, בשביל אפילו רשתות פנים ארגוניות.
כן, פנים ארגוניות.
ופתאום כשזה נפתח לכל העולם, אז הצורך בזה צמח.
אז היה ברור לי שעכשיו יש צורך מדהים, זה שוק צעיר, דינמי, שמגדל מהר, בגודל אפס, אבל גדל מהר. נגיד, דיברתי על רשימות תפוצה של אימייל, אז נוצרה רשימה כזאת, firewall mailing list, שעוסק בטכנולוגיות האלה, ובאמת כל יום הצטרפו אליה עשרות אנשים, שזה הדגים לי שזה נורא מעניין.
כן.
עכשיו...
וגם מה הסטטוס המשפחתי שלך, התעסוקתי שלך?
רווק, הייתי יועץ להרבה חברה.
בן כמה?
הייתי, האמת שהתחלתי כבר עוד איזה סטארט-אפ קטן קודם, הייתי בין 24.
24?
זאת אומרת, היית בעצם אחרי כמה שנים בצבא, וכמה שנים
ש... שנתיים אחרי הצבא.
כשהיית יועץ קצת לחברות.
הייתי יועץ למלא חברות, התחלתי גם איזה סטארט-אפ קטן עם עוד אנשים שהכרתי, שפיתח תוכנה לחברה בניו יורק. תחום...
ומה קרה לו?
זה מצחיק, כי זה תחום לוגיסטי שהוא לא נשמע מאוד מלהיב, אבל עם התחום של משלוחים באינטרנט, של אמזון והכל, התחום הזה של לדעת לנהל מחסן, ולהגיד לכל שליח איך לאסוף את הדברים שהולכים, זה נהיה 10-20 שנה אחרי זה, זה נהיה תחום עוד הרבה יותר מעניין וגדול.
היה משהו בסטארט-אפ הזה שגרם גם לעזר לסיפור של צ'קפוינט, או שסתם
לא,
תקלה,
לא,
מה
לא, זה נקרא,
אנקדוטה
והלאה. עצם העובדה שאני יכול להתחבר לאינטרנט, ולשלוח את הקבצים שלי, שהלקוח שלי בניו יורק, ועכשיו אני יכול להתקשר איתו, זה היה מדהים מבחינתי. וזה היה בכל מקום שהייתי בו, באופטרוטק, בחברה הזאת, הצורך הזה לתקשר, כי אנחנו מדינה קטנה, שעובדים עם לקוחות בכל העולם, הצורך הזה לתקשר הוא היה מאוד גדול.
אבל נגיד, פגשת משקיעון סיכון, פגשת אנשים, כאילו היה, לא היה כלום.
לא, פגשתי אנשים מחול, שזה מאוד מעניין, היה לי ניסיון בליסוע לארצות הברית, והחברה הזאת הייתה בניו יורק שעבדתי עבורה, אנחנו עשינו לסניף כזה בארץ, אז ליסוע לניו יורק ולהכיר מה זה ואיך להסתובב בעולם, זה היה, אבל זה לא היה קשור לצ'קפוינט בשום צורה. ואז אמרתי, וואו, זה הזמן לרעיון שלי של טכנולוגיית אבטחת מידע. יש פה שוק שהוא קטנטן, אבל צומח מהר, וזה הזמן לתת את הפתרון. ואז דיברתי עם שני השותפים שלי, מריוס ושלומו.
שאיך הכרת אותם?
את שלומו הכרתי...
איך נוצר הצוות הראשון, זה גם משהו מאוד חשוב.
אז עם שלומו עבדתי בצבא, והיינו חברים טובים, ועשינו הרבה דברים ביחד, ותמיד חלמנו ביחד לעשות כזה, לפתח איזה מוצר. הסתכלנו על המון המון רעיונות ביחד, ופסלנו את כולם. ומריוס עבדתי איתו באופטרוטק, הוא בעצם היה המנהל שלי באופטרוטק, והוא היה בוגר תלפיות, ושם נוצר הקשר איתו, וגם אותו דבר, היינו לנו שני מרוח יזמים.
תלפיות זה יחידה גם מיוחדת מאוד בצבא, למי שלא יודע.
הוא היה בצבא בחיל אוויר, אבל תלפיות זה יחידה כזאת של חיל אוויר, שמכשירים אנשים גם ללמוד את כל תחומי, גם לעשות תואר מאוד מאוד יוקרתי במתמטיקה, פיזיקה, וגם להתנסות בכל מקצועות הצבא. הם עושים בערך את כל הקורסים הצבאיים, בהנחה שמי שיבין את החיילים, יוכל לפתח להם מערכות טכנולוגיות. אז, ושניהם היו יותר גדולים מני, שלמה היה עתודאי, זה אומר שהוא עשה תואר אקדמי לפני הצבא. אני הייתי הילד.
הצעיר שבחבורה.
כן, הצעיר.
תספתם שלושתכם יחד?
אמרתי להם, אתם זוכרים את הרעיון שלי, אתם יודעים, זה הזמן, תראו, יש פה דבר כזה שהוא אינטרנט, והוא מדהים. וזה הזמן, ושלמה קצת התלבט בהתחלה, אבל היה לו כבר עבודה, הוא בדיוק נולד לו ילד, הוא אמר, מה, אני עכשיו... ילך לעבוד בסטארט-אפ, ומאיפה יהיה לי מזכורת.
קראו לו זה סטארט-אפ כבר?
כן, כן. הוא עבד בסטארט-אפ אחר, שדווקא שילם הרבה והיטב, והיה מאוד מבוסס, אז פתאום הוא אומר, מה, אני אפסיד את זה? ומריוס מיד קפץ ואמר, אני רוצה להיות יזם, אבל גם שלמה תוך פגישה אחת בעצם, ואני מבין, זה ההזדמנות שלי, משהו באמת לשנות בעולם ובחיים. והתחלנו את צ'קפוינט. עכשיו, בהתחלה באמת לא ידענו מה לעשות.
רק כדי להבין התקן של כל אחד. טכנולוג, חבר'ה מה...
שלושתנו היו אנשי טכנולוגיה, מריוס היה פחות מפתח תוכנה, זאת אומרת, הוא איש מאוד טכנולוגי, אבל הוא פחות היה מי שיודע לכתוב קוד, זאת אומרת, הוא ידע לכתוב קוד, אני הרגשתי שזה לא החלק החזק שלו, שלמה כן היה יודע לכתוב יפה מאוד קוד, באמת חילקנו את העבודה, ששלמה ואני כתבנו את המוצר, מריוס עזר לנו בכל הדברים התומכים של לבדוק את המוצר, וגם כמובן אחרי זה הפך להיות הזרוע אחת החשובות, בלעבוד מול לקוחות, לתמוך בלקוחות, לארגן לנו את ארגון השיווק והמחירות, אבל כולנו עשינו הכל. במהלך השנים בעצם שלמה הפך להיות אחראי על חלק מהמחירות, ומריוס נהיה אחראי על ארגון הפיתוח כשגדלנו. זאת אומרת, כולנו, וזה אחד הדברים שכן מאפיינים סטארט-אפ, זה שהיזמים צריכים לרוץ מהר ולדעת לעשות הכל. זה לא שאתה יכול לגייס צוות ענק ולתת לו לעבוד, אתה צריך, גם אם אתה מגייס אנשים ואנחנו לא גייסנו, אתה צריך לדעת להפעיל אותם, אתה צריך לדעת מה הם עושים, כל דבר שעושים הוא דרמטי לארגון, נגדיר את זה ככה. אז אנחנו התחלנו.
אתה צריך להבין טוב טכנולוגיה, טוב שיווק, הכל אתה צריך להבין טוב.
גם אתה רואה היום את רוב הסטארט-אפים, שבסוף המנכ״ל הישראלי, שהוא בדרך כלל טכנולוג, הרבה פעמים נוסע לאמריקה, מסתובב שם בין הלקוחות, ומתוך ההבנה שלו, והתשוקה שלו, והיכולת שלו להעביר את זה, הוא עושה עבודה הרבה יותר טובה מאנשי מחירות אמריקאים מנוסים. עכשיו, לאט לאט, האתגר הוא כמובן שאותו יזם צריך להכשיר דור כזה של אנשי מחירות, שהם אנשי מחירות מקצועיים, אבל אתה רואה את זה בכל החברות, שהיזמים תמיד צריכים לעשות הכל.
אז אתם מתחילים וכסף מנהלן?
אז בהתחלה, אז באמת שקלנו אם בכלל צריך כסף או לא צריך כסף.
להתפרנס, לאכול.
אז זה יכולנו לעבוד.
אתה רווק.
אז יכולנו, אז הייתי רווק, והיה לי קצת חסכונות, אבל החלטנו שצריך כסף. החלטנו שאנחנו יכולים לעבוד, להמשיך בעבודות שלנו ולעבוד בערב, אבל שדווקא בגלל שזה סטארט-אפ והשוק זז מהר, צריך להקדיש לא 100% מזמננו, אלא 200% מזמננו לעניין הזה, ובאמת עבדנו ככה 16 שעות ביום, ולכן צריך לגייס כסף.
אגב, זה גם נקודה חשובה ליזמים. לפעמים זה אומר, אני אפתח את הסטארט-אפ בערב, ובמשך היום אני אעבוד בעבודה היומית שלי. אבל כמו שאתה אומר, אם יזם רוצה באמת לרוץ מהר ולהשיג את השוק ולהיות הכי טוב, הוא צריך להקדיש את כל הזמן שלו לדבר הזה.
בדיוק. ואנחנו עשינו, אז עשינו, באמת היינו אז, מכיוון שלא ידענו והיינו צעירים, אז על כל דבר עשינו דיון וחשבנו ושקלנו והחלטנו שצריך לעזוב את כל העבודות שלנו ולהקדיש את כל זמננו לזה. מזה עשינו חשבון כמה כסף נצטרך. אמרנו אפילו אם נחיה בשכר המינימום, שהוא היה הרבה פחות ממה שהרווחנו. זאת אומרת, זה לא היה שנרוויח אותו דבר.
שכר מינימום היה בטח 2,000 שקל, לא? משהו
כזה. אני חושב שהרווחנו אז קצת יותר. היום אני מרוויח שכר מינימום, אז אולי הרווחת אפילו יותר, אבל זה היה עדיין, זה עדיין היה 20-30% עם מה שהרווחתי קודם בחוץ. זאת אומרת, היה מה שדרך אגב היום לא תמיד קיים. היום עברנו גל שהולך ונגמר, שיש אינסוף כסף, ויזמים הרבה פעמים, יזמים ידועים, או עם רפיוטי, כאילו, או עם
מוניטין,
כן. מוניטין, נכון, מסתרפים לסטארט-אפ ומרוויחים יותר ממה שהם הרוויחו קודם, כן. שאין איזה משהו שאתה מפסיד, אז אצלנו זה כן היה ככה, אנחנו לקחנו מזכורת מאוד מאוד מינימלית.
ממי?
אז קודם, אז גידענו שאנחנו צריכים לגייס כסף, לא הכרנו, אז היו בארץ איזה שתי קרנות הון סיכון, שזה חברות שתפקידם להשקיע בסטארט-אפים,
זה היה מפותח כמו היום,
היום יש מאות. אז אנחנו אפילו לא פנינו אליהם, לא חשבנו שהם התעניינו בנו, עד כדי כך. פנינו לחברות, ל2-3 חברות תוכנה שהכרנו, ואמרנו, אתם כבר יש, אתם חברות גדולות, גדולות זה 30 אנשים, ואולי יש לכם כסף להשקיע בנו. פנינו לכמה גורמים משוק ההון, פנינו לעוד כמה חברות שידענו שהם בתחום האינטרנט, כאילו פנינו לאיזה 6 גורמים כאלה, וחילקנו לפי 3, תמיד אצלנו זה הכל מתחלק ל3, בשלושה פרופילים שונים של מה יעבוד, ובסוף סיימנו עם קבוצת BRM, שאז הם היו חברת תוכנה שפיתחה אנטיווירוס. וכאמור, הם היו חברת תוכנה מבחינתנו ענקית, 30-40 איש.
זאת אומרת, הם לא היו בעצם קרן הון סיכון, הם היו חברת תוכנה.
היו חברת תוכנה לכל דבר.
BRM זה ברקת, רחבי
ומן.
מן, כן? והם הייתה חברת תוכנה, ואמרת להם, אם אתם מתעסקים באנטיווירוס, אולי גם מה שאנחנו עושים יעניין אתכם.
איך התחברתם אליהם? אתה זוכר? מי חיבר אותך?
אני זוכר, אני מכיר אותה, את רחבי ומן, הם ילדים, הכרתי הם קצת, הם שנתיים יותר מבוגרים ממני, הכרתי אותם מירושלים מהשכונה, בתור ילדי מחשבים.
יובל הרחבי.
יובל רחבי, ובעיקר אומרים מן, שאני בעצם הוא איש גאון, שהוא, אני הייתי איפשהו היה באוניברסיטה, ואיפשהו היה בצבא, וכאילו אני כל פעם...
אז לא היה לך בעיה להכיר אותם, אז רק...
מהשכונה.
אבל פנינו גם לאחרים, הייתה חברת אלאדין אז בתל אביב, שגם איתם דיברנו, זאת אומרת, ודיברנו גם עם גורמים אחרים שהיו בשוק ההון בתל אביב, שזה היה מאוד עזוי, כי אני הייתי כזה ילד מירושלים, ולא הכרתי אנשים כאלה.
יש איזה סיפור שאתה יכול לספר שפנית לאיזה גוף פנסיה, משהו כזה, והם צחקו עליך או משהו?
לא יודע, הם צחקו עליי, הייתה חברת תוכנה אחת גדולה בישראל, שהתייחסו לנו ברצינות והכל, אבל אמרו שזה לא מעניין, ועד היום אנחנו מצטערים, והחברה אחרת שהיא חברה שאני מאוד מעריך, אלאדין, שהייתה גם בתחום של אבטחת תוכנה, לא אבטחת רשתות, של איך למנוע שכפול של תוכנה, שבסוף היה שם תחרות ממש על אחוזים בודדים, למי יהיה 50% בחברה ולמי יהיה 51%, אנחנו לא הסכמנו לתת 51%, ואלאדין התעקשו שהם רוצים לשלוט בחברה, ולכן הם הפסידו את העסקה הזאת.
זה די מדהים, בגלל שהיום יזמים יכולים לריב על בין 20-25% או 30% בשביל הצבע הראשון, ואז בכלל לא היה השותף, המשקיע הוא שותף, חצי חברה, 49 או 51.
ותמורת $250,000. ומזה רצנו. עכשיו לא היינו צריכים אף פעם יותר, פיתחנו את התוכנה, התחלנו לעבוד.
ברגע שגייסתם את הסכום הראשון, לא הייתם צריכים לגייס עוד כסף?
לא.
כי בעצם התחלתם לייצר הכנסות.
התחלנו אחרי שנה לייצר הכנסות, אבל עבדנו בצורה סופר יעילה. בהתחלה לא שכרנו משרדים, אלא עבדנו בדירה של סבתא של שלמה, שבדיוק נפטרה ברמת גן.
אם יש לנו סבתא בפודקאסט, אנחנו
בכיוון הנכון, כן.
ובאמת הצענו מינימום הוצאות. הוצאות שלנו זה היה לקנות מחשבים, מה שהיום כבר פחות יקר. זה המחשבי סן, מחשבים יחסית גדולים, יקרים, $20,000. ונסיעות לחול אחרי זה, זה היה הוצאה גדולה, כי שוב פעם, להיפגש עם לקוחות זה היה לנסוע. לא היה זום, לא היה את כל המערכות האלה שהיום אתה אומר, אתה היית צריך לבוא פיזית ולהציג להם את מה שאתה עושה. בעצם בחצי שנה הראשונה פיתחנו מוצר, אחרי זה כבר היה לנו מוצר, ואז עברנו תהליך מאוד מעניין, איך אתה מתאים את המוצר לשוק. דרך אגב, הרבה פעמים אתה אומר, אני אכתוב ביזנס פלן כזה, תוכנית עסקית, ורעיין לקוחות. דווקא כתבנו תוכנית עסקית, אבל לא ככה האמנו להציג את זה לשוק מוקדם מדי, כי אמרתי, אם אני אבוא ללקוח, וישאל אותו על תחום שהוא לא מבין בו, כמו האינטרנט, ויציג לו איזה קונספט שהוא לא מבין, כי הקונספט הזה הוא לא דבר מוכר.
חדשני לגמרי.
חדשני, ואני אבוא אליו כעבור, ואז הוא יגיד, כן, מעניין, ואני אבוא אליו אחרי שנה עם המוצר, עם הפידבק שלו, הוא כבר לא יהיה שם. או שהוא כבר, זאת אומרת, זה כבר יהיה משהו אחר. אז דווקא באנו עם קונספט שאומר, אני מגיע ללקוח עם מוצר, ואומר לו, זה הקונספט שלי, אתה צריך להתחבר לאינטרנט, אתה צריך להבטח את זה, זה חשוב, הנה המוצר, ככה הוא עובד, ככה זה, האם זה מעניין אותך? ואם הוא אומר לי כן, אז אני על הקו הנכון, אם הוא אומר לי מה הוא היה רוצה לתקן במוצר, אז גם אני יכול מהר מאוד לתקן את זה, תוך כמה שבועות לבוא אליו עם שיפורים.
פחות לבוא עם ניירות, יותר לבוא עם מוצר ממשי, שהנה המוצר, בוא תתקין אותו.
וכמה זמן לקח מהיום שהתחלתם לכתוב את השורה הראשונה, עד שכבר מישהו מנסה את זה?
חצי שנה בערך. התחלנו באפריל בערך, ועוד לא נוסע, החברה עוד לא נוסדה, עוד לא גייסנו את הכסף, אבל התחלנו לכתוב קוד באפריל, ובאוקטובר כבר היינו עם לקוחות.
או, אני אשמח, רגע, יש פה איזה טוריסט, זאת אומרת, לא גייסנו כסף.
לא, התחלנו לעבוד בדירה של סבתא של שלמה.
זה היה בלי כסף, בלי BRM, בלי שום דבר.
בלי עם טובות.
ממש מה שנקרא...
ממש עם טובות. אנחנו כאילו בלילה גם, אני עוד עבדתי במקום אחר.
מה שנקרא כסף מייצד ומחסכונות.
כן, ונגיד מחשב, אמרתי, זה היה יקר, אז אני הכרתי, מחשבי סן, אז הם היו מאוד יקרים, ואני הכרתי את היבואנים שלהם, בעצם עבדתי אצלהם הרבה זמן, אז פניתי אליהם, ועוד לא יכולתי לספר להם שאני מתחיל סטארט-אפ, כי עבדתי במקום אחר, אז אמרתי להם שחבר שלי מתחיל סטארט-אפ, והם מוכנים להלוות לו מחשב. והם היו אנשים מדהימים, ועמדו לצידנו, ובלי לדעת למה ואיך, הלוו לנו מחשבים לחודשיים. זה השתלם, כמובן, כי מאז קנינו מהם הרבה מחשבים, ו...
הכרת טוב.
אבל ממש התחלנו לעבוד ככה.
זה בצורה כאן... מאוד מאוד רזה ומאוד יעילה. כן.
ואז הלקוח הראשון, איך הגעתם אליו, או אם יש אפילו לקוח שאמר לכם לא, אני אשמח לשמוע עליו עוד קודם.
אז ניסינו להגיע גם לאנשים שאנחנו מכירים בארץ, ולהציג להם את התוכנה, ובעיקר הפוקוס שלנו כן היה על ארצות הברית. היה לנו מאוד מאוד ברור, שבתחום הטכנולוגיה, זה תחום הטכנולוגיה הוא מאוד מעניין כי הוא גלובלי, וזה שונה מרוב התחומים שאנחנו מכירים. תחשבו, את האוכל שאנחנו אוכלים זה הרוב חברות מקומיות, גם תקשורת, החברות תקשורת שלנו הם מקומיות, וגם הבנקים הם מקומיים. מעט מאוד חברות בעולם הן חברות גלובליות באמת. תרופות זה תחום חצי גלובלי, כי גם בכל ארץ יש רגולציה והתאמה, והמוצר שאנחנו קונים בישראל הוא לא תמיד נראה אותו דבר כמו בחול, למרות שזה כן תחום שהוא יחסית גלובלי, כי המולקולות והפיתוח הוא כן גלובלי. אבל אז שניות תרופות גנריות, הן כן יהיות מקומיות הרבה פעמים. ולכן, אז הבנו שבשביל להצליח בשוק הגלובלי, אתה צריך לנצח בארצות הברית. כל העולם נושא את עיניו לארצות הברית, מה שמצליח בארצות הברית, כולם רוצים, מה שמצליח בישראל, לא מעניין אף אחד. מה שמצליח בגרמניה, מאוד מאוד קשה לשכנע מישהו לקחת את זה לארצות הברית, ודווקא בגלל שאנחנו באים מארץ קטנה ועם פוטנציאל מאוד מאוד מוגבל, יכול להיות שאם הייתי בגרמניה, זה היה לי טוב השוק המקומי, כי הוא היה מספיק גדול בשבילי. אבל דווקא בגלל שאנחנו באים מארץ כל כך קטנה, עם כל כך מעט, עם שוק שהוא לא ענק, וגם אין שוק אזורי שאפשר, או לפחות לא היה אז, אזורי שאפשר להתרחב אליו, והארצות מסביבנו הן לא עשירות, ולפחות אז לא היו מאוד חברותיות אלינו.
זה לקח מאוד חשוב, כי אתה אומר אחד, אתה מוכר תוכנה, לך לארצות הברית, בסוף...
גם תכתוב את התוכנה שהיא מיועדת ללקוח האמריקאי, צריכה להיות באנגלית, היא צריכה להתאים את עצמך, וזה יש עוד המון המון דברים, נגיד, הרבה פעמים תוכנה צריך להדריך את הלקוח, איך להשתמש ואיך להרכיב, בגלל שאנחנו היינו רחוקים מהשוק, הבנו שאנחנו צריכים מוצר שהוא סופר קל לשימוש. אם המתחרה שלי האמריקאי היה יכול ללכת ללקוח, ולא לבנות בעצם מוצר שהוא מוצר מדף, שאתה רק שם את הדיסקט ועובד איתו, וזהו, אלא באים אליך שבועיים, מתקינים לך אותו, עושים לך את כל ההגדרות, אני הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה, כי אני לא יודע איך עושים את זה מישראל לאמריקה, שאני צריך לשלוח, טוב פעם, אנחנו עם דיסקט, עוד לפני הדאונלוד כן. של האינטרנט, שאני צריך לשלוח את הקופסה עם הדיסקט ללקוח, הוא צריך לבד להתמודד איתה, ותוך 10 דקות זה צריך לעבוד, בלי טעויות, וכזה
וואו,
שהוא יגיד...
וואו, בעצם החיסרון שלך הפך ליתרון.
זה הפך ליתרון אדיר, גם כי הטכנולוגיה והמוצר היו הרבה יותר קלים לשימוש, וגם כי שוק האינטרנט שכל כך גדל מהר, אני יכולתי לגדול. מתחרים שלי יכלו להתקין 2 מערכות בחודש, 4 מערכות בחודש. אנחנו היינו יכולים לשכפל 100 דיסקטים, או 200 דיסקטים, או 500, ולשלוח 500 קופסאות. עשינו את זה לבד, דרך אגב, אני יכול להראות לכם פה. אחרי זה את הקופסאות, היינו ממש מזמינים בבית דפוס את התיעוד, היינו מזמינים את הדיסקטים אצל מישהו אחר, והיינו יושבים בערב, וממש מרכיבים לבד את הקופסאות, קנינו מדהים. משקל מסחרי, כי היינו
צריכים לדעת... מה שם בדירה הזאת של הסבתא, או שזה...
כן, זה היה עדיין בדירה של הסבתא, כן.
יושבים עם קופסאות.
כן, הגיעו 50 דיסקטים, או הגיעו 100 קופסאות, בוא נרכיב אותם ביחד. ואז היינו שוקלים אותם, כי הייתי צריך לדעת איזה משלוח להזמין, כמה זה יעלה לי, אם הקופסה שוקלת 700 גרם או קילו, כי זה, כשאתה מתקצב, אתה צריך לדעת.
הוראות מודפסות וזה, בדפים וזה.
כן, הוראות מודפסים בדפים, בהתחלה כדי שזה ייראה רציני, השתמשנו בדפים מאוד דבים, כי היה מעט דפים, וככל שהתקדמנו, עברנו לגדלי דף קטנים. שוב פעם, זה אחד הדברים בסטארט-אפ, אתה צריך ללמוד הכל, על איך מדפיסים ומה זה עובי דף. כי בסוף אנחנו היינו שם, ואנחנו היינו אחראים על המוצר.
כן. אני רוצה לחזור רגע לעוד נקודה חשובה שאמרת, בעצם ישראל, בגלל שזה שוק מאוד קטן, בגלל שהיינו מוקפים באויבים וכולי, אתה חייב לצאת לשוק העולמי מאוד מאוד מהר, וזה בעצם היתרון שלנו. כי אם אתה מדבר עם השוק המקומי, אז באיזשהו שלב אתה כאילו מבזבז זמן על השוק הלא נכון, שלא מקדם אותך באמת
לא, לא מקדם כאילו להצליח גלובלית, כי בשוק הטכנולוגיה, אם אתה רוצה להצליח, זה בדרך כלל צריך להיות גלובלי.
כי בעצם מה שאתה אומר, יש דרך קצרה וארוכה, ויש מה שנקרא ארוכה וקצרה. הלקוח המקומי בארצות הברית, או לא משנה איפה, הוא יעשה את הקצרה והארוכה, יתחיל, הוא יגיע ללקוחות, יתכנס להם שבועיים, ומה שנקרא, ילמד לרוץ לאט. אתה מראש חייב ללכת במנגנון שהוא מתקינים ונגמר.
נכון, וזה הפך לנו מוצר שהפך להיות מוצר הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל לשימוש, והרבה יותר קל להפצה גם, לא רק לשימוש.
אבל השאלה, הלקוח הראשון שדיברת איתו הסכים? כאילו, עזב, את בוא...
כן, אני נסעתי, נפגשתי עם לקוחות, בהתחלה נסעתי עם לקוחות בבוסטון, היו לקוחות כמו ג'ילט...
הראשון, מי היה הראשון?
היו כמה שנפגשתי איתם, אני לא זוכר מי התקין הראשון, אבל היו סטייט סטריט בנק, זה בנק וחברת השקעות מאוד
גדולים בבוסטון. אבל איך אתה מגיע בבוסטון ודופק בדלת ונפגש עם...
דרך BRM היה חבר שהוא גר בבוסטון, בחור ישראלי שגר בבוסטון.
המשקיע חיבר בקיטור, שזה גם...
כן, והוא היה מכיר אנשים בבוסטון, והוא חיבר אותנו לאיזה קשר. דרך אגב, עשינו הרבה עבודה איך להגיע ללקוחות האלה, אז למשל אמרנו...
שבתי חב"ד עובדים איתם.
יכול להיות, כן. אז חלק מהדברים, למשל אמרנו מה השוק, מי מכיר את הלקוחות אינטרנט, פה צריך למפות את השוק, ספקי השירות. שזהו חברות חדשות שהן בעצם יצאו מהאוניברסיטאות. האוניברסיטאות בבוסטון, שקודם החזיקו את רשת האינטרנט שלהם ביחד. שמעו
חזקות, זה הרווארד, MIT וכל
ה... כן, הרווארד, MIT, University of Boston, הם בעצם אמרו, אנחנו לא יכולים לספק שירותי אינטרנט מסחריים, אז ניקח את שירות האינטרנט ונהפוך את זה לחברה חיצונית, שתספק גם לנו שירות וגם לכל מי שרוצה להתחבר. והם בחרו איזה חברה, במקרה שלהם זה לא היה חברה חדשה, אלא זה היה חברת טכנולוגיה שסיפקה שירותים כאלה. אז פנינו אליהם, באמצעות, ושם היה איש מכירות, שהוא באמת חיבר אנשים לאינטרנט, אז הוא אמר, אוקיי, זה אנשים שמתחברים לאינטרנט, זה קהל היעד, ניקח אתכם אליכם, ולקח אותי לחמישה או עשרה לקוחות כאלה, אותם סטייט סטריט בנק וג'ילט, וסטייט סטריט גלובל אדוויזור, זו חברה דומה, כאילו מאותה משפחה, ופשוט באתי אליהם, הראיתי להם...
באתי פיזית,
הראיתי להם פרזנטציה מאוד יפה, לא בפאורפוינט, אלא בשקפים כאלה שמודפסים על...
על קרש.
לא על קרש, על כאלה שקפים שקופים כאלה, יש מקרן שקופיות, לא שקופיות, מקרן שקפים כאלה, שהיה קיים אז, עבדנו מאוד קשה, שהיו שקפים יפים וצבעוניים, ובסוף התהליך הראיתי להם את הקונספט, אמרתי, אתם רוצים, אני אדגים לכם את זה, וכך היה, וברוב הלקוחות האלה, מתוך, אני יודע, 20 שנפגשתי באיזה 2-3 נסיעות, 19 רצו להתקין ולהשתמש בתוכנה.
וואו.
זה עוד היה לפני מחיר, לפני כסף, זה מטורף, רק להשתמש.
זה אחוז המראה מטורף, כן.
והאחד שלו, דרך אגב, היו חברה שאז הייתה מאוד ידועה, חברה שנקרא לוטוס, המציאה את הגיליון, את הספרדשיט, את הגיליון...
לפני האקסל.
לפני האקסל, כן, לוטוס 1, 2, 3, והם אמרו, זה נורא מעניין, אבל אנחנו לא יכולים להתחבר לאינטרנט, זה לא מספיק בטוח. שנה אחרי זה הם קנו 20 עותקים. זה מראה לך את המהפכה של האינטרנט.
זאת אומרת, זיהיתם צורך מאוד מאוד אמיתי, בשוק מאוד צומח.
כן, זה שוק מאוד קטן, כן.
וה-19 אמרו לך כן, והכל זורם? כמה כסף?
אז כאן זה עוד לא הספיק, עכשיו איך אני מוכר להם? בכל זאת, אוקיי, משתמשים בתוכנה איזה יופי, אבל איך מוכרים? ואז ניסינו למצוא מפיצים, שזה חברות מקומיות.
רגע, מה זאת אומרת, איך מפיצים? כך, תמכור. את כוונה איך...
למי משלמים? מי נותן את התמיכה? אתה לא יכול סתם לשלוח כסף לילדים בישראל. זה לא, דרך אגב, היום העולם הרבה יותר מקושר, אני רק רוצה שנדע, העולם עבר מהפכה גדולה גם כלכלית. אז למשל, בשביל להוציא כסף מישראל, היית צריך לקבל אישור בנק ישראל. כל מיני דברים שלא היו קיימים, העברות כספים בינלאומיות, דבר שהיום ברור לכל אחד איך הוא עושה, לא היה קיים. זה היה דברים שהם, כל השוק העולמי מאוד מאוד נפתח ב-30 שנה האחרונות.
אגב, גם לא היה להם פחד לבנק אמריקאי לתת, לפתוח את השרתים שלו לישראלים.
זה בדיוק הדברים, ולכן אמרתי, אני צריך מפיץ מקומי, בחור אמריקאי, חברה אמריקאית שהם מכירים, שהם קונים ממנה משהו, מחשבים, הדפסות, שרתים לאינטרנט, שהם יקנו ממנה גם את תוכנת ההבטחה.
ואז שיכול לסמוך עליו.
זה עד היום ככה. שהישראלים לא גונבים ממנו שם המידע או
משהו. לא, זה עד היום ככה, עד היום, תחשבו, כשאנחנו קונים היום טלפון בישראל, אנחנו לא קונים את זה מאפל, אנחנו קונים את זה משורה של מפיצים מקומיים, וכשאנחנו קונים אמבטיה, גם אנחנו לא קונים מחברת האמבטיות מאיטליה, אנחנו קונים, או מסין, אנחנו קונים ממפיץ מקומי, תמיד, לא...
לא, אבל השאלה, מה שאני שאלתי, האם לארצות הברית כמדינה, לא, אין פחד לשים שבנק יכניס לתוך השרתים שלו גורם ישראלי, שאז ישראל עוד לא הייתה סטארט-אפ
הפחדים, ניישן. א', הפחדים תמיד היו קיימים ועדיין קיימים, אבל שוב פעם, תחום הטכנולוגיה הוא גלובלי, ובגלל זה גם לא ניסינו להציג את עצמנו, בגלל זה תמיד היינו צריכים למצוא שותף מקומי, שהוא היה מפיץ. למוצר אז כתבנו International Headquarter בתל אביב, במתגן, ו-US Headquarters בארצות הברית. דרך אגב, אז אפילו...
עבר בעברית, כאילו...
כאילו, המטה העולמי.
מטה בינלאומי בישראל, ומטה אמריקאי, כתובת אמריקה. דרך אגב, לא הייתה לנו כתובת באמריקה, הייתי צריך להמציא כתובת, וממש הייתי, ישבתי לילה אחד במלון, ספר דפי זהב, לא מוכר היום, אבל אז היינו ממפים לפי זה עסקים, חיברתי, ביקשתי שירותים, היו שירותים בארצות הברית, שמוכנים לענות לך לטלפון, ולתת לך כתובת. ומצאתי את השירות הכי פשוט, הכי זול, בבוסטון, שנתנו לי מספר טלפון אמריקאי, כזה מספר שאתה מחייג בחינם אליו גם, וכתובת דואר, 437 בוילסטון סטריט, זה הרחוב הכי ארוך בבוסטון, וזה היה הכתובת שלנו. כאילו פתאום היה לנו כתובת אמריקאית.
מה הכתובת ברמת גן, אני מסוכן?
לא, אני חושב שהדירה ברמת גן צריך להפוך אותה למוזיאון, אתה יודע.
איפה זה?
כאן נולדה צ'ק פוינט.
ליד צומת אלי צריך למצוא אותה. אני חושב שהיא עברה איזה פרויקט של פינוי-בינוי כזה, או פרויקט של תמ"א 38. מדי פעם עובר שם באופניים, ואני לא מזהה ממש את הבניין. ואז הגענו לשלב שכבר חצי שנה היה לנו לקוחות שמשתמשים במוצר, לא ידענו איך למכור להם, ואז השותפים שלהם אמרו, תראה גיל, אנחנו כבר שנה עובדים, יש לנו מוצר שנראה נהדר, השוק הזה של האינטרנט נראה מתפתח, איך מוכרים? איך מגיעים לזה שמישהו גם מוכן...
ויש להם רצון, ללקוחות יש רצון.
ללקוחות יש רצון, הכל נראה טוב, אבל איך מתרגמים את זה לעסק? ואז בעצם שלחו אותי למטלה הכי קשה בחיים שלי, שלחו אותי 10 ימים לארצות הברית, עם הוראה מאוד ברורה, אתה צריך לחזור עם $1,000,000.
וואה.
עכשיו במטלה הזאת בסוף עמדתי בה, זה לא לקח 10 ימים, זה לקח בערך 100 יום. כל פעם הייתי נוסע, ואז אומרים, וואו, מחר יש עוד פגישה מעניינת. אז למשל, אחת הפגישות הראשונות, נפגשתי עם חברה בפרינסטון, שהם היו בניו ג'רסי, שזה של אוניברסיטת פרינסטון, שהם היו ספק האינטרנט של פרינסטון והאוניברסיטאות שבניו ג'רסי, באזור ניו יורק וניו ג'רסי. והם אמרו, תקשיב, שבוע הבא יש תערוכה בלס וגאס, תערוכת הרשתות הכי גדולה. תערוכות אז היו דבר ענק, כי זה הדרך שהיית שומע על מה חדש. אתה עובר מדוכן לדוכן ורואה מה המוצרים החדשים ומדבר עם האנשים. מה שהיום אנחנו עושים 99% מזה באינטרנט.
כן.
אז לא היה. אמרו, תציג את המוצר בתערוכה השבוע הבא, ונראה אם אנשים מתעניינים. ואם מתעניינים, אולי אנחנו נפיץ את זה בשבילכם, נהיה מפיץ הראשון. לא ידענו איך לעשות את זה, אמרתי, באותו שבוע באמת הייתי צריך כתובת אמריקאית, הייתי צריך, היה לנו קופסאות יפות, והיה לנו דפים יפים שמסבירים על המוצר, הכל באנגלית, אבל שלא היה לנו כתובת בארצות הברית, אז מצאנו את הכתובת בארצות הברית, עשינו מדבקות עם הכתובת בארצות הברית, ובלילה שמנו 2,000 מדבקות כאלה, עם הטלפון האמריקאי, כי למשל הבנו שלקוח אמריקאי אף פעם לא התקשר לישראל. יש איזה מחסום פסיכולוגי, עד היום הוא לא התקשר לחול, הוא רוצה מישהו מקומי. אז כן. עם המספר המקומי, הצגנו את זה ב...
ואתה נוסע ללס וגאס לתערוכה?
כן, נסענו ללס וגאס לתערוכה, והמון דברים שלמדנו שם, איך נגיד, היינו צריכים לזכור מחשבים כדי להדגים, היינו צריכים להדפיס שלטים, אז היה לנו כזה דף מידע יפה על המוצר, הגדלנו אותו לגודל של פוסטר, אבל איך שמים אותו שידעו עלינו? אז הדבקנו אותו על פלסטיק הזה, קנינו סטנדים כאלה של... ואמרנו, נשים את זה בכניסה לתערוכה, מול הכניסה שיהיה כתוב Firewall 1, go to, לך לביטן 96. ופשוט הצבנו את זה כמו ישראלים, בא אלינו שומר, אומר, אתם לא יכולים לשים שלט איפה שאתם רוצים. זה לא כל אחד, היום יודע כמה עשרות אלפי דולרים זה עולה לשים שלטים בתערוכות, אמרתי לו, בחוצפה ישראלית, אין דבר כזה, השלט הזה נשאר פה. מה אני צריך לעשות? חשב, אמר, טוב, תביא לי, לא זוכר אם זה היה 250 או 500 דולר.
וואו.
אמרתי, טוב, למי שולחים? הוא אומר, לא, לי במזומן. אז הלכו לכספומט, הוצאנו כסף, שילמנו לו, והשלט נשאר.
מטורף.
ובתערוכה הזאת זכינו בסיפור ארוך, אני יכול לספר אותו הרבה, אבל בסופו של דבר זכינו בפרס המוצר הכי טוב בתערוכה, וזה נתן לנו איזשהו קפיצת מדרגה ענקית ששומעים עלינו. כמה חודשים אחרי זה, גם היו לנו כבר איזה 3-4 מפיצים קטנים כאלה, וגם חתמנו על חוזה ענק עם חברת סן, שהיא אז הייתה חברה שבעצם שולטת בכל תחום השרתים של האינטרנט, וזה הפך להיות מנוף אדיר, אבל לא ויתרנו. דרך אגב, מצד אחד יכולנו להגיד, בשלב הזה כבר היה לנו $1,000,000, והוצאנו, אני לא יודע, מה, 10,000 או 20,000 דולר בחודש, אז יכולנו להגיד שמצבנו טוב.
כן.
ואנחנו הצלחנו, אבל אז הבנו שעכשיו...
הוצאות מול הכנסות, זה נראה מעולה.
אני רוצה לומר שמבחינה מספרים זה פנטסטי, אני מסתכל היום, אם חברת הייטק תגייס 8 מיליון דולר לסבב הראשון שלה, ויהיה לה תוך חצי שנה 24 מיליון דולר הכנסות, זה יהיה...
כן, אז אצלנו זה היה פתאום, אמרנו שלושתנו כאן, גייסנו עוד איזה חבר בחצי משרה.
כל זה כשאתם עדיין הצוות ממש המצומצם
של... 3.5 אנשים, אנחנו מרוויחים כסף. מה לעשות? ואז הבנו שאנחנו צריכים עכשיו לבנות מסביב המוצר הזה עסק.
מכונה.
זה אומר מכונה. אז למשל זה אמר לנו שמריוס, שלמה ואני צריכים להקדיש את זמננו לשיווק ומחירות. ואנחנו צריכים לגייס אנשים טובים שיפשיחו לפתח את המוצר, כי המוצר צריך להתפתח. עכשיו למה אנחנו שיווק ומחירות? כי אנחנו לא יודעים מה זה. עד שנגייס אנשי שיווק ומחירות ונלמד אותם, יעבור חצי שנה או שנה ואין לנו זמן. אנשי פיתוח אנחנו יכולים לגייס וללמד אותם יותר מהר, גם כי אנחנו מכירים אותם וכי אנחנו יכולים לעבוד לצידם. אז זה מה שעשינו. ונגיד מריוס השותף שלי הגיע לארצות הברית, שנתיים נשאר שם, חי מתוך המזוודה, הוא עשה את כל האופרציה, כל יום להדריך מפיצים חדשים, לתמוך בלקוחות שיש להם בעיה, לעשות קמפיינים שיווקיים, לעבוד עם יחסי הציבור. שלמה היה אחראי להקים את ארגון הפיתוח, אבל במקביל הוא ניסה לעבוד עם מפיצים באירופה. אמר, אני יש לי משפחה וילד, אז אני יכול לצאת בבוקר, לחזור בערב, אשתי לא תשים לב.
מרחק יותר קטן, כן.
מרחק יותר קטן, זה לא בדיוק עבד ככה, אבל זה מה שהוא ניסה. ואני נסעתי וכל פעם ניסיתי לפתח את הדבר הגדול הבא. נגיד את החוזה הזה עם חברת סן שהפיצה אותנו. לגייס מנהל או מנהלת אמריקאים שינהלו את כל השיווק הזה. כעבור חצי שנה או שנה גייסנו מנהלת אמריקאית שניהלה את כל ארגון השיווק והמחירות האמריקאי שלנו. גייסנו מישהי מהסיליקון ואלי, לא קשורה לישראל, לא יהודיה. באמת לנסות להגיע לרמה הכי גבוהה העולמית, לא לרמה של מי קשור אלינו בתור ישראל, וככה התגלגלנו, ומאז גדלנו מאוד.
אנחנו עולים כבר שהחברה גדולה, מה השלב הבא של החברה, מהיום?
מהיום, היום תראה, להבטח את האינטרנט נהיה אתגר הרבה הרבה יותר מורכב, אם פעם זה היה נורא פשוט דלת, אל תיכנס לי לרשת, זאת אומרת, הפיירול הוא כמו דלת כזאת, שאומרת למי מותר, למי אסור להיכנס לרשת שלי, היום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מסובך, כי התנועה בין האינטרנט לרשת שלנו עוברת באלף צורות שונות, גם דרך אותו קו רשת, אבל גם דרך, וכולנו מקושרים, וגם דרך עשרות דברים אחרים, עובדים שבאים עם לפטופים, מחשבי מובייל, ענן, שהיום הרבה מהמידע שלנו נמצא בענן, אז האתגר נהיה הרבה יותר גדול, אנחנו התרחבנו, ואומנם עדיין אנחנו מובילים, והמוצר הכי גדול שלנו, מוצר הפיירול הזה, שהוא כבר עושה היום הרבה יותר דברים, יודע לנתח, נגיד, אם פעם היינו אומרים, מותר לך להתקשר, אסור לך להתקשר, היום אנחנו יודעים לנתח כל קובץ, להבין את ההתנהגות שלו, ולהבין האם הקובץ הזה, לא האם הוא איזשהו קובץ זדוני ידוע, אלא הוא קובץ זדוני בלתי ידוע, האם ההתנהגות שלו היא חשודה, למשל. ואנחנו יודעים לעשות את זה על כל, אנחנו קוראים לזה על כל וקטורי הכניסה, האם הקובץ מגיע בדואר, האם הקובץ מגיע בהורדה מהרשת, האם הקובץ מגיע על מחשב, על טלפון סלולרי, ולחבר את כל המערכות האלה. יש הרבה יותר על מה להגן באינטרנט, כי אם פעם זה היה כמה ילדים או כמה אנשי מחקר בחברה שרוצים להחליף מידע, היום זה להגן על כל מערכות הליבה של הארגון, כי הארגון כולו מחובר לרשת. והיום אנחנו בונים כזה ארכיטקטורה שמגינה על הארגונים הכי גדולים בעולם בעצם, ונותנת להם להתחבר לאינטרנט בצורה מאובטחת. המוטו שלנו זה תמיד לאפשר את הדברים, אני בעד חיבוריות, אני בעד טכנולוגיה, אבל לעשות את זה בצורה הכי בטוחה שאפשר.
כן, אז יש לי המון שאלות, ואני רוצה להתמקד בשתי שאלות לסיום, כי הזמן קצר. אחד, כשאתם הייתם יזמים, השוק לא היה בשל בכלל, לא היה פה תעשיית הייטק, הייתם באמת חלוצים בהמון המון דברים, ונהייתם ענקים וגדולים. יזם שמתחיל היום, זה עולם אחר לגמרי, עולם שיש הרבה מאוד הזדמנויות, אז מה היית אומר ליזמים צעירים שמסתכלים היום על ההזדמנויות, אולי הם כמורים לעצמם, וזהו, העולם רבו, יש כבר, אתה היית בהולדת האינטרנט, אולי היום כבר הכל קיים, הכל, המציאו כבר את הכל, אם יש בכלל מקום ליזמות.
אז א', יש המון מקום ליזמות, ב', העולם אכן רבוי, זה קשה, זאת אומרת, כמות הסטארט-אפים שקיימים היום, לא רק בישראל, בעולם, אולי פי 100 גדולה ממה שהיה אז. עכשיו, זה בעיה אמיתית, כי הלקוח, לא נסתכל על זה בעיניים שלי, האם יש לי רעיון טוב, האם אני יכול לשנות את העולם, אלא הלקוח שבאים אליו ואומרים לו, יש מוצר חדש. אם באים אליו בשנה ואומרים שלושה דברים חדשים, תשקול אותם, הוא שוקל אותם, ומה שטוב, הוא יקנה.
אבל אם באים אליו... אמרו מגולדמן זקס מהבטחת מידע, הראה למוישי, הסיסו של גולדמן זקס הראה למוישי, אמר לו, אני מקבל
כך. שלחתי אליו איזה סטארט-אפ חרדי בתחום הסייבר, אומר לי, תקשיב, אני מקבל כל שנה 5,000 פניות מסטארט-אפים בתחום הסייבר. אומר, אין לי את הזמן ואת היכולת להסתכל על כל הפניות האלה.
בדיוק, ואז הלקוח אומר, אפילו יכול להיות שיש לך תרון הכי טוב בעולם, אבל אין לי זמן להסתכל עליו, וזה גם דרך אגב קשה גם לחברות גדולות, גם כשאני היום בתור חברת ענק, מבאי מוצר, הלקוח אומר, עזוב, יש לי הרבה אנשים שבאים אליי, אז לי יש יתרונות, כי אני כבר מכיר אותו ואני נמצא שם, אבל זה עדיין קשה, אבל מצד שני, אפילו ברעיון שלי, יש בטח איזה 5 סטארט-אפים שמשקיעים את החיים שלהם גם ברעיון הזה. אז א', היום השוק הוא כן רווי וזה יותר קשה, מצד שני הרבה יותר קל לפתוח סטארט-אפ, כי יש הון סיכון שזה לא רק כסף, זה אנשים שיודעים להדריך אותך, ויש מערכות, אם פעם היית צריך לקנות מלא מחשבים ומערכות נורא יקרות, היום עושים את זה על הענן, ולהגיע ללקוח, שיווק דרך האינטרנט, זה המהפכה הכי גדולה, אתה בעצם יכול היום לשלוח הרבה מאוד, אז היתרון שאתה יכול לשלוח הרבה הודעות לאלפי לקוחות בקלות, כי יש מערכות הפצה. החיסרון זה שהלקוחות האלה מופצצים בהודעות, והם לא יודעים מה לעשות עם כל ההודעות האלה. אבל אז מצד אחד העולם מאוד התקדם, צריך למצוא את הנישה, צריך למצוא את, כן חשוב מאוד שיזם יבין את השוק שלו. זאת אומרת, יזם כן צריך לבוא מה היתרון היחסי שלי, איך אני מבין את הלקוח שלי. כן צריך להקדיש הרבה, בדיוק אתמול נפגשתי עם קבוצת יזמים עם רעיון נהדר, והם הציגו תקציב, ויזמים תמיד מסתכלים על התקציב, איך לפתח את הטכנולוגיה הכי טובה, יזמים צריכים לדעת שרוב האנרגיה שלהם צריכה להיות לשיווק ומחירות. כמה שהמוצר שלך לא טוב, הוא צריך להיות הכי טוב, כי בגלל זה קונים אותך, כי אתה טוב, אבל האנרגיה עדיין איך אני מתבלט, ואיך אני מגיע ללקוח. ואם אתה מצליח, אז אתה צריך להשקיע בזה עוד אנרגיה, כדי להביא עוד לקוחות, זה לא אחד, אז למשל, זה טעות שיזמים הרבה פעמים עושים, להשקיע את כל מרצם במה שהם יודעים, מוצר הכי טוב, במקום להגיד מוצר הכי טוב, ואז שיווק הכי אגרסיבי והכי חזק. כן, היזמים צריכים לדעת לעשות הכל. זה לא אומר לא לגייס אנשי מחירות, ודרך אגב, היום כן יש בשוק, כן יכול להגיד לזכות ישראל, היום יש מומחים בהכל פה בארץ. לנו, לגייס איש מחירות שיודע למכור מוצרי הבטחה באמריקה, לא היה דבר כזה. אנחנו צריכים להמציא את זה. היום, אתה רוצה להפיץ מוצר הבטחה בארצות הברית, אתה תבחר את הנישה הספציפית ותמצא 20 ישראלים טובים שמכירים את התחום הזה ויכולים לעזור לך. ולכן היום המצב בעניין הזה הוא, שוב פעם, קשה לבחור ביניהם, אבל גם כלי האינטרנט כמו לינקדאין ואחרים יכולים למצוא לך את האנשים האלה. אז היום יש פה הרבה יותר מומחיות, שוק הרבה יותר רווי והרבה יותר קשה, אבל הרבה יותר ממי ללמוד, אפילו הפודקאסט שלכם, שאתה יכול להקשיב לניסיונות האלה וללמוד.
אני
הקשבתי וזה היה מרתק, ואני חושב שזה באמת, אז יזם היום, אני לפני שהתחלתי את צ'קפוינט, קראתי ספר אחד על סטארט-אפ, וזה שינה לי את התפיסה, ספר שהיה כשהתחלתי את צ'קפוינט, הוא כבר היה ספר בין 6-7-8, זה מה שידעתי, היום יש אין סוף מאמרים, פודקאסטים, שאתה יכול לשמוע את היזמים, לשמוע על הניסיונות שלהם, לנסות לתקשר איתם, ללכת לכנסים, בכל תעשייה, בכל תחום, בכל קומיוניטי, שאתה תגיע אליו,
בכל
קהילה, שאתה תגיע אליה, אז לכן יש היום יותר ידע, אבל גם...
ליזמים חרדים יש את קמאטק, ואנחנו...
אז זהו, וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, אנחנו פועלים לשילוב של הציבור החרדי בהייטק, בין אם זה בתחום היזמות, שעוזרים, יש לנו תוכנית שעוזרת ליזמים חרדים להקים סטארט-אפים, וצמחו סטארט-אפים מאוד יפים, בין אם זה להכשיר חרדים וחרדיות, ולהכניס אותם לחברות הגדולות.
גם פה יש לנו קבוצה בצ'קפוינט.
גם בצ'קפוינט.
קבוצה מאוד גדולה, כן.
כן, אז השאלה, מה יש לך להגיד, בוא נגיד לאותו יזם או יזמת חרדים שמקשיבים לנו, אולי הם מרגישים שהם קצת אאוטסיידרים, אולי הם לא באו מהמסלול הרגיל שהיזם הישראלי מגיע, הם לא היו אולי ב-8200 או באוניברסיטה העברית או תל אביב, אז האם יש מקום גם ליזמים האלה או לאנשים האלה שמגיעים ממסלול שונה, גם להם יש מקום להיכנס לעולם ההייטק או שפחות, איך אתה רואה את זה?
אני חושב שלכולם יש מקום בעולם הזה, העולם שלנו מאוד פתוח, ואנחנו בעצמנו בתור ישראלים תמיד אאוטסיידרים כשאנחנו באים לשוק הגלובלי האמריקאי, דרך אגב זה לא בהכרח רע, כי דווקא אם אתה יוצא דופן ושונה, יזכרו אותך. אם אתה טוב, ואתה תראה 3 אנשים שהם אותו דבר, זה שנראה שונה, לא משנה למה. גבר בקבוצה של נשים, אישה בקבוצה של גברים, חרדי שנראה שונה, מיד יזכרו אותך. זה דווקא היתרון. אני באתי, תחשוב, ילד ישראלי כזה, עם אנגלית אילגת, עם חליפות מצחיקות, כי לא ידעתי ללבוש חליפה, תמיד הייתי נראה שונה. עכשיו, גם לא הייתי נראה הכי אולי מקצוען, אבל זכרו אותי. עכשיו, ברור שאם הייתי פחות טוב, זה לא היה לזכותי, אבל אם הייתי טוב כמו כולם, או קצת יותר טוב, אותי יזכרו בקבוצה של 10.
יפה.
אז א', זה לא חיסרון גדול, כן צריך ללמוד, אני לא חושב שיש פה, אתה יודע, מסתכלים תמיד יוצא זה, יוצא זה, היום השוק הוא כל כך פתוח לכולם. כן, אנשים צריכים לרצות להשתלב, וללמוד, ולהבין מה היתרון שאתה מביא, ולאיזה שוק אתה הולך. ודרך אגב, דווקא בשוק האמריקאי, אני חושב שמסתכלים, השוק האמריקאי הוא יחסית, הוא כן מצד שני מסתכל, אני אמריקאי, טיפיקלי ככה אני נראה, אבל הוא כן שוק מאוד פתוח, ותסתכלו על רוב החברות הייטק המצליחות, הרבה מתוכם זה יזמים שהם תמיד היו אוטסיידרים. מייקרוסופט לא התחילו בסיליקון ואלי, הם התחילו בחור שהוא סיאטל, שהוא חור, אז היה חור, היום הוא מרכז הייטק מטורף. דל, אוסטין, טקסס, היום מרכז הייטק גדול, אז זה בחור בן 16 או 18, אני לא יודע, מייקל דל, שמכר מחשבים בטלפון.
בחור יהודי, כן.
כל הייטק, זה חבורת יהודים מוזרים, עולים חדשים, סרגי דרין,
או היום עודים, בכל מיני,
כן. אפילו אתה מסתכל היום על אופן AI, הגיע בחור, כן, שהיה, לא, בחור השני,
סוצקובר, כן.
כן, שהוא גדל בישראל גדל נדמה לי בנתניה, עולה חדש מרוסיה, אז הייטק מבין טכנולוגיה, הייטק תמיד האנשים, ודרך אגב, רוב המנכ"לים היום של חברות הייטק הגדולות בארצות הברית, הם הודים.
היהודים מקימים, ההודים מחליפים.
אני פגשתי לפני כמה זמן, באיזה כנס של מנהלים בכירים מארצות הברית, שהגיעו לישראל, של חברות ענק, וסיפרתי להם על היחידה שלי, שמהחדר שלנו, קמו שש חברות, הוא אמר, וואו, מדהים, מהתיכון שלי בהודו, זה תיכון גדול, לא שישה אנשים, המנכ״ל של אדובי, המנכ״ל של מייקרוסופט, המנכ״ל של גוגל, כולנו למדנו באותו.
אבל כולם החליפו אותה, הם לא מייסדים, רק מנהלים.
לא משנה, אבל אנחנו, אלה המנכ״לים של חברות הייטק הכי גדולות בסיליקון ולי. אז יש עוד עמים שתורמים, וארצות הברית ובמיוחד סיליקון ולי זה מקום שהוא יחסית פתוח.
מכיל.
מכיל. והריסורסס ללמוד הם ריסורסס שקיימים לנו, הם נמצאים.
המקורות שאדם יכול לשבת וללמוד, זה נגיש היום לכל אחד.
זה דווקא הדבר המדהים, שהכל היום קיים על האינטרנט, אתה יכול ללמוד הכל, שפה וביזנס, וכל הדברים שאז פעם היית צריך גישה נורא פיזית, או קשרים, או
אוניברסיטה, או משהו.
היום אפשר לעשות תואר של האוניברסיטה מעל האינטרנט. אז גם בחורה ישראלית, נגיד מקום שנקרא קורסרה.
קורסרה, כן.
שמלמד את כל הקורסים הכי טובים.
דפנה קולר.
דפנה קולר, שהיא הייתה, היא בגיל שלי מירושלים, והיא למדה שתי כיתות מעליי, שתבינו את הבחורה כמה היא
מוכשרת. ואח של דני קולר הוא גם היום יזם אצלנו, יחד עם יזם חרדי, בסטארט-אפ מאוד מצליח גם.
אז אני חושב שהמידע הוא זמין, והרצון הוא צריך להיות רצון.
רצון, ברגע שאתה אומר רצון להיות אאוטסיידר, זה אפילו אולי, אולי אפילו סוג של יתרון.
יכול להיות יתרון, אם אתה יודע לתרגם את זה, כשאתה שונה יזכרו אותך, זה הכל.
יפה. באמת, גם פה יש לנו קבוצה גדולה של חרדים וחרדיות שאנחנו הכנסנו ושגם אחרים הכניסו. אנחנו יודעים שפה הבניין מאוד מאוד פתוח ומאוד, פעם לקח אותי מישהו, אני חושב שיפתח, לקח אותי פעם לראות את התפילת מנחה פה למטה, היה שם איזה 100 או 100, יותר מ-100 איש בתפילת מנחה, אז
אז יש לנו הכל.
יופי, אז באמת יופי. נשארנו עם המון המון שאלות, עם טעם שאלות, אולי נעשה עוד פרק בהמשך.
שכח.
אבל זה היה מרתק, ותודה.
תודה רבה לכם, בכיף.